אנחנו תחילת השבוע למדנו על פרשת השבוע, ועכשיו נלמד על ליקוטי תורה, שיר השירים. הפסוק בשיר השירים אומר, נבו לחייך בתורים צווארך בחרוזים. שוב אני חוזר, נבו לחייך בתורים צווארך בחרוזים. יש פה מאמר מאוד ארוך, המון 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 הסבר, אבל כמה שנספיק נספיק. הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, לעם ישראל, לבחינת האישה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, יפים הלחיים שלך, של כנסת ישראל, כשיש עליהם תכשיט שנקרא תורים. מה זה התכשיט הזה? התכשיט הזה זה מין משולש מזהב. תורים. זה כיום התכשיט הזה כנראה לא כל כך בשימוש, אבל זה היה תכשיט שהיו שמים על כל לחי. והתכשיט הזה הוא עשוי מזהב, הוא עשוי בצורה משולשת. משולש מזהב. צווארך בחרוזים. ועל הצוואר שלך ישנם חרוזים, זה כולנו יודעים. אנחנו יודעים ששיר השירים זה סודות התורה שטמונים בזה. וברוך השם, מאז שהתגלתה תורת החסידות, ומאז שישנם את המאמרים של אדמו"ר הזקן על ספר שיר השירים, שזה המון, תדעו לכם שעל שיר השירים יש כמעט 100 דפים של הסברים עמוקים על פי קבלה וחסידות של כל המשמעויות, לא של כל הפסוקים, אולי מקיפים כ-12-13 פסוקים בסך הכל, וישנם גם ביורים מאדמו"ר האמצעי על עוד כמה פסוקים. ננסה בעזרת השם כמה שאפשר להבין את הפסוק הזה. אז קודם כל, נבו לחייך. לחיים יש להם גם כן משמעות של לוחות. שני לחיים, שני לוחות. והקדוש ברוך הוא אומר, כמה יפים הלוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. ומה פירוש המילה בתורים? אז אמרנו קודם שתורים זה תכשיט, אבל אנחנו מוסיפים עוד משהו פה פנימי יותר. תורים משמעותם כמו תורה. למה קוראים לזה תורים ולא תורות? זה עוד מעט נבין, אבל אלו הם תורות, שני תורות. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כדי להבין את הדבר הזה, נקדים עוד דבר. אנחנו יודעים שהתורה והמצוות מתחלקים לשלוש בחינות כלליות. תורה, עבודה וגמילות חסדים. עבודה בצד ימין. גמילות חסדים בצד ימין. עבודה בצד שמאל. ותורה באמצע, ו באמצע לכיוון מטה. תארו לעצמכם צורת סגול. צורת סגול, אז יש לנו את ימין, שמאל והנקודה שמלמטה. הצד הימני זה צד של גמילות חסדים. הצד השמאלי הוא הצד של תורה, סליחה, עבודה. תראו, זה... היה לי אתמול בר מצווה עד 4 לפנות בוקר, רקדנו ושמחנו. ועכשיו אני... תסלחו לי אם אני קצת מתבלבל. תסלחו לי שאני קצת מתבלבל במילים. והקו של תורה הוא למטה. עכשיו קצת להבין. קו הימין הוא קו החסד. כשמשמעותו של קו החסד זה קו של השפעה למטה. זה בעצם כל הקו של גמילות חסדים. המילה חסד מורכב משתי מילים. חס דלת. הוא חס ומרחם על הדל והאביון ומשפיע לו. גם האדם כשהוא נותן חסדים זה חס דלת. הוא נותן ומשפיע למטה. וזה קשור עם כל הקו של מצוות שבין אדם לחברו. זה קשור עם המצווה של צדקה. זה קשור עם כל המצווה של אהבת ישראל. כשכל זה קו הימין שמשמעותו אור ושפע שיורד ומושפע מלמעלה למטה לעולם. זה קו הימין. גם הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא בשם חסדן, או קוראים לזה לפעמים בקבלה שם קל. אנחנו יודעים שיש הרי השם השם קל, רחום וחנון, ערך אפיים וחסד ואמת, ואמת קל זה חסד. השפעה וירידה של שפע למטה לעולם הזה. קו השמאל זה הקו של תפילה. מה קורה בתפילה? בתפילה אנחנו פשוט. אני מיד אסביר. כל העניין של עבודת התפילה, משמעותה התנתקות מהסובב אותי, התנתקות מכל מה שקורה סביבי, והתחברות לעולם גבוה יותר, לעולם נעלה יותר. ובעצם כל העניין של תפילה זה להתרומם לעולמות רוחניים יותר ונשגבים יותר, תוך כדי התנתקות מהחומר והגשמיות של העולם הזה. זה הקו של השמאל. זה קו השמאל. ולמה זה קשור עם גבורה? מה זה גבורה? גבורה זה נקרא לצמצם, לא להשפיע, הפוך מלהשפיע. כשמורה במקום לדבר פתאום שוקע במחשבות והוא, או שהוא מחליט לא להעביר את כל השפע לתלמיד, אלא קצת לעצור אצלו, קצת להסתיר אצלו, זה קו של צמצום, מניעת השפע. גם בדיוק העניין של תפילה, לא להתפשט אל העולם, אלא להפך להתרומם מהעולם ולהתעלות כלפי מעלה. זה העניין של עבודת התפילה, קו השמאל. והתורה. התורה נמצאת באמצע. ומדוע התורה נמצאת באמצע? כיוון שהתורה היא, הנקודה שלה זה גם השפעה בעולם וגם התרוממות מהעולם. כי התורה כוללת בתוכה גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. כשמצוות עשה, כל הכיוון שלהם זה עשייה, השפעה. להניח תפילין זה נקרא להוריד שפע לעולם של מוחין. לשים מזוזה זה שפע אחר לעולם. לשים ציצית זה שפע אחר לעולם. כל מצוות עשה קשורות עם להוריד ולהקרין שפע לבריאה. זה הצד הימני שבתורה. ואילו יש גם צד שמאל בתורה, אורך ימים במינה בשמאלה ושבע חבוד, התורה כוללת בתוכה שני קווים, גם את קו השמאל. מה זה קו השמאל? זה המצוות לא תעשה. לא לתת אפשרות לצמצם. לצמצם את הבן אדם, אל תאכל חזיר, אל תחלל שבת, אל. מה זה כל האל הזה? במקום שיש פה מציאות של התגלות בעולם, יש פה מציאות של להתנתק מהעולם. תתנתק מזה, תתנתק מזה, תתנתק מזה. אז יש בתורה, יש גם את קו הימין, יש בתורה גם את קו השמאל. שני הקווים האלה יחד בתורה מעמידים את התורה במרכז. בדיוק. עכשיו, בכלל העניין של תורה גורמת באדם את האיזון. זאת אומרת, אדם שיותר מדי משקיע בקו של תפילה ולא משקיע בקו של גמילות חסדים, או אדם שמשקיע יותר מדי בגמילות חסדים ולא משקיע בתפילה, הרי על ידי התורה נעשה האיזון בין התפילה מצד אחד לבין הגמילות חסדים מצד שני. אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד מקומות בחסידות. אני אביא רק דוגמה אחת. הרבי אומר שרואים שהעולם קשה לו לעכל את זה שנמצאים בימות המשיח. אומר הרבי, העיצה שהעולם יוכל לעכל את זה זה לידי לימוד ענייני משיח וגאולה. למה לימוד דווקא, אומר הרבי? כי הלימוד יוצר את האיזון בנפש. כשיש את האיזון בנפש, יותר קל לקבל את הבשורות החדשות, יותר קל לקבל את האור החדש, ופחות יש את הריאקציה הטבעית, הנפשית, שמתלווה לזה לפעמים. אז זה העניין של הלימוד בענייני משיח, זה דוגמה לתורה שנמצאת בקו המרכז, ויוצר את האיזון. אם ככה, יש לנו פה בדיוק צורת משולש. כמו שאמרנו, התכשיט המשולש שיש לכנסת ישראל על הלחיים. וזה מופיע על הלחיים דווקא, כמו שאמרנו, כי הלחיים זה רמז ללוחות. לוחות התורה, כי התורה היא בעצם כוללת את הימין בצד ימין, את השמאל בצד שמאל, ואת התורה שבאמצע, הכל כלול בתורה. וזה הפירוש, נעבו לחייך בתורים. התכשיט הזה שנקרא תור, שהוא גם רמז לתורה, והוא גם רמז לאותו משולש שאמרנו ששמים אותו על הלחי. זה גם מקביל לשלושה יסודות מתוך ארבעת היסודות של אש, מים, רוח ואפר. אש, מים ורוח. האש, מהי? מתאפסת ומתרוממת למעלה. מסמלת את השאיפה לרוחניות ולהפך, בריחה מחומר. מים מסמל להפך, השפעה. מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. זה מסמל את הירידה של השפע למטה. הרוח היא גם עולה וגם יורדת. היא בתנועה של גם של עלייה וגם של ירידה. הרוח מסמלת דווקא את התורה. מה? חסרת אדמה, זה נכון. אבל על זה לא מדובר פה. כי בתורה יש גם את קו הימין, שזה השפעה למטה, זה היורד, גם את הלא תעשה של ההתרוממות וההתנתקות. בדיוק כך. וזה הסגול, אנחנו יודעים שעל פי קבלה, כל הטעמי המקרא, כל האותיות של התורה, גם כל הקמץ ופתח וצירה וסגול, כולם שמות של מלאכים. לא רק שהם שמות של מלאכים, אלא הם בעצם נושאים בתוכם סודות מאוד 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 גדולים. אנחנו אפילו עוד לא התחלנו לדבר על כל הסודות. זה רק ממש טעימה לטעימה לטעימה. טוב, עכשיו אני אכנס למשהו מאוד מאוד עמוק. נדבר על שתי נושאים שנראים לא קשורים אחד לשני, ולאחר מכן נקשר אותם יחד, ונראה מה אומר פה הרבי. סגול,
יש לו עוד משמעות. עם סגולה. בדיוק כך. עם ישראל נקרא עם סגולה. מה זה סגולה? סגולה, אנחנו יודעים שלפעמים בא מישהו ואומר, תשמע, אני מאוד מאוד חולה, לא מרגיש טוב, שהשם ישמור. אומר לו, תשמע, ואומר, ניסיתי כל מיני רפואות. הלכתי לרופא הזה, הוא לא עזר לי, לרופא הזה, הוא לא עזר לי, אף רופא לא הצליח. אומר לו, תשמע, במקום שאין רופאים עוזרים, סגולות עוזרות. אנחנו ניתן לך סגולה. מה הסגולה? אתה תישן על צד שמאל, או תישן על צד ימין, או... או... זה, וזה יעזור. ואז הבן אדם אומר, תשמע, מה הקשר? אני מבין, אקמול זה, זה לא סגולה, זה תרופה. אני יודע מה, אנטיביוטיקה כזו או אחרת זה תרופה. אבל אתה בא ואתה אומר, סגולה. מה הסגולה? אם אתה... בוא נקרא, אני יודע מה, אז ניקח סגולה רוחנית, תיתן צדקה, אתה תבריא. זה נראה לא קשור, או תלמד תורה ואתה תראה שהכל יהיה בסדר. או יש סגולה גשמית, יש סגולה רוחנית, אבל זה נראה לא קשור. אז זה בדיוק ההגדרה של סגולה. סגולה זה נקרא עזרה לאדם דרך דבר שנראה מאוד מאוד רחוק מהתוצאה שבסופו של דבר יוצא ממנה. זאת אומרת, כשהדבר שעוזר לי הוא דבר שקרוב ומביא את התוצאה ישירה מיידית, ואני רואה את הקשר בין הסיבה לתוצאה, בין הפעולה לבין המעשה שיש בסוף, זה נקרא תרופה. וכשהדבר הוא נראה לא קשור לחלוטין, בלי קרבה, זה נקרא, ההגדרה של זה היא סגולה. עכשיו, מדוע עם ישראל נקרא בשם עם סגולה? שתי סיבות. אתם אומרים דבר נכון? שתי סיבות. א', יהודי לא קשור לטבע. יהודי לא קשור לטבע. הוא מעל הטבע, הוא קשור לקדוש ברוך הוא מעל הטבע, הוא שורד והוא עם הנצח, כשכל האימפריות וכל העמים נכחדו, הוא ממשיך לשרוד לעולם ועד מעל הטבע. וגם הגוף של היהודי הוא חי מעל הטבע. לנו נראה שאנחנו חיים בטבע כמו גויים. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לאכילה, וזקוקים לשינה, וזקוקים לתרופות. אבל זה רק התלבש בטבע. באמת יהודי הוא מעל הטבע. לכן יכול להיות מצב שבו תיקנת את המזוזות, הסתדרה הבעיה. יכול להיות מצב שבו הוספת בלימוד התורה, הכל הסתדר. עשית מצווה, הכל הסתדר. יהודי הוא מעל הטבע. אם השליטה של הטבע עלינו הייתה שליטה אמיתית, כמו בשאר יצורי אנוש בעולם ושאר יצורי הבריאה, אז היינו עם של טבע, לא עם סגולה. עם סגולה משמעותו, אנחנו קשורים למשהו אבסטרקטי, משהו מופשט, משהו לא טבעי, כמו שהסגולה, הקשר שלה לאדם הוא לא קשר טבעי. זה א'. בית, האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודים היא אהבה שמעל הטבע. הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו היא בחירה שמעל הטבע. ומה המשמעות שהיא מעל הטבע? היא לא פועל יוצא נגיד ככה, אני החלטתי שאני רוצה זהב ולא כסף. כי זהב יותר יקר, וזהב יותר יפה, וזהב יותר נדיר. אז אם יש לי זהב וכסף, בחרתי בזהב ולא בכסף, זה בגלל שיש סיבה שגורמת לי. הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל היא לא בחירה כזו. זאת אומרת, יהודי באיזה מצב שלא יהיה, השם אוהב אותו. יהודי באיזה מצב שלא יהיה, השם עוזר לו. יהודי באיזה מצב שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא חושב עליו 24 שעות איך לעזור לו, בחר בו לעם סגולה, למה? ככה. אין למה. אשרי עם שככה לו. כתר כל הכתרים. אצל גוי, כל דבר צריך להיות עם למה. כל דבר יש שאלה של למה. למה יאמרו הגויים? אצל הגויים יש למה. אצל יהודי, אשרי עם שככה לו. למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל? ככה. זהו. אהבה שלא תלויה בדבר. אם זה אהבה שלא תלויה בדבר, זה נקרא אהבה שהיא בגדר סגולה. כי אם האהבה הזאת מותנית בסיבה שגורמת לאהבה, אז אנחנו קוראים לזה כמו, יש קשר ישי, זה כמו תרופה. עשית כך, תוצאה ככה. עשית ככה, אני אוהב אותך ככה. אבל אם אין שום סיבה שבעולם למה לאהוב אותו, ובכל זאת אני אוהב אותו, האהבה היא בגדר סגולה. היא למעלה מכל קשר למציאות, אם המציאות כן גורמת לאהוב, המציאות לא גורמת לאהוב, אוהבים, נקודה. זה נושא אחד. עכשיו בוא נעבור לנושא שני. ולאחר מכן נקשר את שני הדברים האלה יחד, ונגיע לתכשיט שיש על הלחיים של עם ישראל. יש יהודי שבטבעו נולד אדם שאוהב לעשות חסדים. בטבעו הוא נמשך לעשיית חסד, לעזרה לזולת. הוא כל הזמן מחפש איך יותר לגלות את אור השם בעולם, הכל בתנועה של ירידה, השפעה. כל הזמן להוריד את השפע. בדאונטאון כזה. ויש אדם שבטבעו הוא אש. יותר משקיע בתפילה, יותר משקיע ברוחניות, יותר נהנה להתנתק מהסובב אותו ולשקוע באיזשהו ספר קריאה, או להבדיל בספר קדוש, ולהיות יותר מנותק מהעולם. אחד הוא יותר בית הלל, ואחד הוא יותר בית שמאי. שני תכונות הופכיות אין אצל אף אחד. אין אדם, גם אם נדמה לנו שאנחנו כאלה, זה לא נכון, אין אדם שגם בטבעו אוהב לעזור, וגם בטבעו אוהב להתפלל. אם אתה אוהב להתפלל, אתה לא אוהב לעזור. אם אתה אוהב לעזור, אתה לא אוהב להתפלל. זה יכול להיות, יש זמנים ככה, יש זמנים ככה, באופן כללי, אבל א', לא באותו זמן, זה בטח לא, במהות הוא שונה. רגע. דיברנו על האדם, עוד רגע נדבר על היהודי. רגע אחד. רגע. זה מצד מציאות האדם. מציאות האדם, הנשמות מתחלקות לשניים. או ימין או שמאל. וצריכים את שניהם, צריכים את הימין, צריכים את השמאל, אין ספק. אבל הקדוש ברוך הוא תובע מיהודי יותר מזה. הקדוש ברוך הוא תובע מיהודי שגם ייתן צדקה וגם יתפלל. וגם ייתן צדקה עם כל ההתלהבות, וגם יתפלל עם כל ההתלהבות. איך זה? או ככה, או ככה. לא שייך. לא שייך גם כך וגם כך. או כך או כך. מילא אם היית אומר לי, אוקיי, דבר אחד תעשה בהתלהבות כי זה מתאים לאופי שלך, את הדבר השני תעשה בכפייה כי אלוקים רוצה. זה אני מבין, אוקיי, זה אני מקובל עליי. אבל זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא תובע מיהודי. תעשה את שני הדברים באותה התלהבות. אבל באותה התלהבות ממש. זה לא יכול להיות. על זה באים ואומרים, תשמע טוב, זה לא יכול להיות כשאין ביטול. זה יכול להיות כשיש ביטול. מה זה ביטול? ביטול זה נקרא, אל תעשה חסדים כי לך מתחשק. תעשה חסדים כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה חסדים. אל תתפלל כי אתה בטבע יש לך נטייה למיסטיקה ויש לך בטבע נטייה לרוחניות. אם היית בהודו היית איזשהו בודיסט ובמקרה אתה יהודי אתה מתפלל. לא, אתה מתפלל כי זהו רצון השם, אתה מתחבר כי זהו רצון השם. מה שכן, אם יש לך נטייה טבעית כזאת, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אנצל את הנטייה הטבעית. גם זה מונחה ובטל לרצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אנצל את הנטייה הטבעית. ואז יש לך התלהבות שווה בשניהם, כיוון שההתלהבות לא נובעת מזה שאתה נותן פורקן לתכונה שיש בך. ההתלהבות מגיעה ממה? שאתה שמח שרצון השם מתמלא. ואפילו אתה לא שמח שהוא מתמלא לידך, אתה שמח שעכשיו מתמלא רצון השם. ואז ההתלהבות היא לא מהטבע שלך, ההתלהבות היא מכך שמתמלא רצון השם, וממילא ההתלהבות היא שווה בשניהם. עכשיו, זה קשור עם עניין של תורה. מדוע זה קשור עם עניין של תורה? זה קשור עם עניין של תורה מצד שתי סיבות. קודם כל, גם אתם ברחוב, אתם תשמעו איך שאנשים מדברים אחד עם השני, אחד אומר לשני, שמה, הוא עושה חסד כי אלוקים ציווה. כי אלוקים ציווה. מה זה אומר? זה נקרא חסד תורני. הוא נותן חסד כי כתוב בתורה לתת חסד. הוא לא נותן חסד כי זה בא לו לתת חסד. אוי ואבוי, אם אנחנו נותנים חסד כי בא לנו לעשות חסד, לפעמים זה גרוע מאוד. את דוגמה אחת פשוטה, יש המון אנשים היום באירופה, רחמנא ליצלן, זה משום מה גם מתפשט, שהם בעד המתות חסד. והם מרגישים שהם עושים את החסד הכי גדול. הבן אדם סובל, המשפחה סובלת. אפילו הבן אדם ביקש שינתקו אותו ממקורות ההחייאה. יש אפילו, רחמנא ליצלן, רופאים באירופה שבהם הם מזריקים זריקה של מוות. ויש אפילו מדינות מסוימות באירופה שזה חוקי, ששם ישמור. אז הבן אדם מרגיש שהוא עושה את מעשה החסד הכי, הכי נאצל בעולם שישנו. בן אדם סובל והוא עוזר לו לא לסבול. מה האמת? האמת היא שהוא רוצח. רוצח? למה רוצח? כי החיים הם לא שלך. החיים הם של הבורא. הוא נתן אותם. ואגב, גם גוי מחויב בזה על פי שבע מצוות בני נוח, לעשות את מעשה החסד כתוצאה מביטול לרצון השם. כך צריך להיות. אם אתה עושה את מעשה החסד, כאלוקים ציווה לך לעשות חסד. לא תבוא לידי טעות כזו, כי אז החסד הוא כמו שאלוקים רוצה שתעשה חסד, לא כמו שההבנה שלך במוח שלך מבינה מה פירוש לעשות חסד.
חסד צריך להיות מושתת על תורה, אותו דבר גם תפילה. אדם מתחשב כל התפלל כל היום. הוא חושב שהוא עושה בזה מעשה מאוד נעצב. הנה הוא עומד ומתפלל כל היום. אבל הוא שוכח לפעמים שהאישה בבית מחכה לאוכל, האישה בבית צריכה פרנסה, הוא שוכח את המצווה של... של מצווה לאדם מזון ולפרנס את בני ביתו וכדומה. הוא רוצה להתפלל, והוא מרגיש שהוא עושה שמחה לאלוקים. ממש זה. אבל זה לא על פי תורה. צריך להיות תורה. התורה פועלת שאתה עושה את זה מצד רצון השם, לא מצד הנטייה הטבעית שלך. זה פשט. עמוק יותר. לימוד התורה אמיתי זה ביטול מוחלט לאלוקות. תן לשוני אמרתך. ביטול אמיתי לאלוקות זה דרך התורה, שכשיהודי לומד תורה הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מדבר, לא הוא מדבר בכלל. והקדוש ברוך הוא מדבר דרך גרונו את אותיות התורה. הוא כמו צינור של שפע. ועשים דבריי בפיך. או שאנחנו אומרים בהובל אצלנו, דבריי ששמתי בפיך לא ימוש מפיך. דבריי ששמתי בפיך, אדם הוא כמו כלי המקבל, לא יותר מזה. ממילא גם כן, זה הולך ככה. בתחילת החינוך של האדם, הוא מתחיל עם חסד או עם תפילה, תלוי באופי שלו. ולאחר מכן אומרים לו שהוא צריך גם את הקו השני, ואחר מכן יורדים למטה, בקו של הביטול, לכן הסגל הוא גם למטה. מתחת לשניהם. למה הוא מתחת לשניהם? כי זה מראה על הביטול. כשיש את הביטול, יש את האמצע שמחבר את הימין ואת השמאל. ביטול משמעותו מטה, כשהמטה מסמן, התבטלתי והכנעתי את עצמי, ואני לא חושב מה אני רוצה, אני חושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ואני שמח ומתלהב וחי גם בתפילה וגם בתורה, מתוך ידיעה ומחשבה והכרה, שהנה מתמלא רצון השם. השאלה היא ממה אני מתלהב. אם אני מתלהב וחי כתוצאה בתכונת הנפש שלי, האני שלי בסיפור פה, את צודקת 100%, האני שלי הוא בקו מסוים, או זה או זה. אבל אם ההתלהבות שלי הוא מכך שמתמלא רצון השם, מכך שנעשה לקדוש ברוך הוא דירה בעולם הזה, והדירה לקדוש ברוך הוא מתרחשת בעת ובעונחת גם מהתפילה וגם מהתורה ומשניהם יחד, אז מה זה משנה לי מהי העבודה? אמנם אני לא מתכחש לתכונת האופי שלי, אני לא אומר, תשמע, אני צריך להרוג את האישיות שלי, זה לא נכון. כל אדם צריך לפתח את האישיות שלו ולפתח את התכונות המיוחדות שלו. אבל גם פה צריך להיות נרגש שאני מפתח את האישיות ומכניס את האישיות שלי בדבר, את התכונות שלי ואת הכוח המיוחד שיש לי בתפילה או בתורה, כי כך זה יותר נחת רוח לקדוש ברוך הוא שאני מנצל גם את הכוחות הנפש שלי. גם זה מושתת על הביטול לאלוקים. אם ככה, זה דבר שבאמת, לעשות את זה באמת, ולהתלהב באמת גם מתפילה וגם מתורה כאחד, גם מתפילה וגם מגבלות חסדים כאחד, זה יכול להיות רק אצל יהודי. כי רק יהודי יכול להגיע לכזו דרגה של ביטול. ולמה יהודי יכול להגיע לכזו דרגה של ביטול? כי ליהודי יש את עצם הנשמה, שהיא דבר אחד עם אלוקות, ובדרגה של היעדר המציאות באופן מוחלט, התבטלות מוחלטת, יכולה להיות רק אצל יהודי. אם ככה תראו איך הכל מתקשר כל כך נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר, נבו לחייך בתורים. לחייך. מה אמרנו? מה זה לחייך? לוחות התורה. אז כבר נתנו רמז, הקדוש ברוך הוא אוהב דווקא את הצורה המשולשת הזו, סגול. שתיים.
לוחות, למה את הלוחות? הלוחות עם התורה, והתורה זה בדיוק סגול. לא, לא, סליחה, סליחה. היא לא אמרה לו, סליחה, זה בסדר, מה קרה? אני לא שמעתי שום דבר בכלל כזה. בתורים, שוב, מה זה תורים? שוב פעם, שתי תורות, הגענו עוד הפעם לסגול, אותו סגול. הלאה, אנחנו רואים שזה תכשיט, שוב פעם, התכשיט הזה הוא בצורת סגול. ואנחנו באים ואומרים שסגול זה עם סגולה, כי מה זה עם סגולה? הביטול של יהודים למעלה מטעם ודעת לאלוקים. הקשר של אלוקים עם עם ישראל למעלה מטעם ודעת, והיכולת שיהודי על ידי הביטול שלו להגיע לאותו דרגה של התקשרות בבורא, שהימין והשמאל יהיה שווה. לא יהיה לנו זמן ללמוד מה זה צווארך בחרוזים, אבל נגיד קצת, טיפה. מה זה צווארך בחרוזים? אוקיי, בואו נראה איך עושים חרוזים. לוקחים עיגולים שיש בהם חור, חלל ריק, ומשחילים בהם חוט, ואז הופכים אותם לשרשרת וקושרים אותם סביב הצוואר. אז קודם כל ככה, תדעו לכם כלל. שרשרת זה יעקב אבינו. מדוע יעקב אבינו נקרא שרשרת? יעקב הוא בריח התיכון, המבריח מן הקצה לקצה, ואני מיד אסביר מה פירוש. יעקב הוא יוד עקב. יוד עקב. יוד מה זה? חוכמה, הכי גבוה. עקב זה עקביים, הכי נמוך. יעקב הוא בריח שמבריח מן הקצה לקצה, בריח זה כמו חוט. עכשיו בואו נסביר את הדברים במושגים פשוטים מאוד. יעקב זה תורה, אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב מה זה? באמצע, תפארת, התורה. לכן כתוב, יעקב איש תם, יושב אוהלים. אברהם אבינו עשה אוהל למעשה חסד. יצחק אבינו זה תפילה, ויצא יצחק לסוח בשדה. ויעקב איש תם, יושב אוהלים. יעקב הוא החוט שמקשר וקושר את כל החרוזים ביחד. הוא החוט שמחבר את הכל. עכשיו, מה? כן. עכשיו, כדי לעשות חיבור, צריך שני דברים. צריך חוט, צריך קשר, וצריך שכל החרוזים יהיו חלולים. אם החרוזים לא חלולים, לא יכול להיות שום דבר. וליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, חייב להיות ביטול. ביטול בתפילה, ביטול בתורה להתפלל כי הקדוש ברוך הוא רוצה. ביטול בתורה, אני לומד תורה כי כך הוא רצון השם. ביטול בגמילות חסדים כי כך הוא רצון השם, ואז מתחברים כל החרוזים האלה יחד. וזה בקיצור, דקיצור, דקיצור של עניינים עמוקים מאוד בקבלה שיש פה. כן, זה ליקוטי תורה. ומי שרצה להתעמק יותר ולהסתבך עוד יותר, מוזמן להסתכל במאמר הזה שמתחיל עם המילים נבוא לחייך בתורים צווארך בחרוזים בליקוטי תורה בשיר השירים.